אמונה ומצוותיה, פרק י"ח, טבע ונס, הלכה א', טבע ונס. ברא השם את העולם באופן שהוא מנהיג אותו ככלל בדרך הטבע ולפעמים על ידי ניסים. הטבע מתנהל במסגרת מסודרת של חוקים שניתן להבין, ואילו הניסים פורצים את סדרי הטבע. ההבדל בין הטבע לנס הוא רק מצד האדם, שסדרי הטבע נראים לו כמובנים ומתקיימים בכוחות עצמם, על פי החוקים הטבועים בהם, ולכן הניסים מרשימים אותו יותר, באשר הם מגלים את כוחו של השם שמתגבר על סדרי הטבע. אבל מצד הבורא אין ביניהם הבדל, שכן השם מחיה את הכל, את הטבע ואת הנס כאחד. ברצונו קבע שהעולם יתנהל על פי חוקי הטבע, וברצונו קבע שלעיתים יתנהל בדרך שפורצת את החוקים ונקראת אצלנו נס. לכן, גם מה שנקרא נס יכול להיקרא טבע, במובן שגם להנהגת הניסים יש סדר שקבע הבורא. מנגד, גם הטבע יכול להיחשב נס, משום שרק מפני רצונו של השם הוא מתקיים. אלא שבמבט שטחי, נראה שאת הנס השם מנהיג באופן גלוי, ואילו את הטבע באופן נסתר. כך שניתן לקרוא להנהגת הטבע ניסים נסתרים, וכפי שאנו אומרים בתפילה, ניסיך שבכל יום עמנו. מתוך כך נחזור ונתבונן בעולם. ברא השם את העולם בחוכמה, היינו באופן שהוא מתנהל על ידי חוקים שנקראים חוקי הטבע. וברא השם את האדם בצלם אלוהים, היינו עם יכולת לבחור וליצור, ולהשפיע בכך על חיה ועל חיי העולם כולו, ולקדמו אל תיקונו וגאולתו. ככלל, תיקון העולם וגאולתו צריכים להיעשות בדרך הטבע, כי בדרך זו האדם מבין את החוקים שבהם העולם מתנהל, ויודע שלכל מעשה שיעשה, יש השפעה על מה שיקרה לו ולסובבים אותו. אם יבחר להוסיף טוב, יוסיף טוב לעצמו ולסובבים אותו. אם יבחר ברע, יזיק לעצמו ולסובבים אותו. אם ילמד מקצוע, יוכל למצוא עבודה. אם יעבוד ביושר ובחריצות, יזכה לפרנסה טובה. אם בני האדם יפתחו את המדע, יזכו לרווחה רבה יותר. אם האיש יכבד, יואב וישמח את אשתו, וכן תנהג האישה בבעלה, יזכו לחיים טובים ומאושרים, ויוכלו לגדל ולחנך את ילדיהם כראוי. אם יהיה טוב ונאמן לחבריו, יזכה לחברים טובים ותומכים. למעלה מזה, אם ילמד תורה ויקיים את מצוותיה, יזכה לבטא את צלם אלוהים שבו באופן המובחר ביותר, ויהיה שותף עם השם בקידום העולם אל תיקונו וגאולתו. הרי שברא השם את הטבע כמסגרת המתאימה ביותר לגילוי כוחו וכישרונותיו של האדם. אמונה, י"ח, הלכה ב', החיסרון שבהנהגת הטבע והצורך בנס. אולם ישנו חיסרון בהנהגת הטבע, שהיא עלולה להשכיח את שם השם. וכדי לתקן חיסרון זה, נועדו הניסים. ניתן לתאר את החיסרון שבהנהגת הטבע בשלושה אופנים. האחד, חוקי הטבע שעל פיהם העולם מתנהל, נראים לאדם מסודרים ואיתנים, עד שכביכול כוחה מעצמם, ואין להם בורא שברעם. וכאשר הסדרים מתמוטטים, על ידי ניסים שפורצים את חוקי הטבע, כמו גם התפרצות של איתני הטבע, כברקים ורעמים, רעידת אדמה ושריפה, האמונה שיש מי שברא את העולם, חוזרת ועולה לתודעתו. השני, גם כאשר האדם זוכר שיש בורא לעולם, החוכמה והעוצמה שבחוקי הטבע עלולים לגרום לו לחשוב שמעת הבריאה, הטבע מתנהל לעצמו בלא שהשם ממשיך להחיות אותו ולהשגיח עליו. המשמעות העולה מתודעה כזו, שהאדם צריך להילחם על הישרדותו כשהוא כלוא בתוך חוקי הטבע ובתוך היצרים הגסים השולטים בו, בלא יכולת לשנות את עצמו ואת העולם לטובה. לפיכך, פורץ השם לעתים את גבולות הטבע ומחולל ניסים ומלמד את בני האדם שהוא זה שמקיים את חוקי הטבע, כדי להשפיע דרכם את אורו וטובו לבני האדם. מתוך כך, יכול האדם להבין שתפקידו ללכת בדרכי השם, ולגלות את הצפונות שבחוקי הטבע, ולהשתמש בהם לטובה, וככל שיגלה אותם, יוכל להפוך את העולם לטוב יותר. השלישי, גם צדיקים שזוכרים תמיד שהשם ברא את העולם ומנהיגו, עלולים לשכוח שהטבע שבו הם חיים אינו מושלם. הם מתרגלים לעובדה שההנהגה האלוהית נסתרת מהעולם, ופעמים רבות רע לצדיק וטוב לרשע, ובתוך המסגרת הזאת הם מנסים לעשות את הטוב ביותר כפי הדרכת התורה. על ידי הניסים שבאים מעולם גבוה ומתוקן יותר שיתגלה בעתיד, אנו זוכרים את הכיסופים שלנו לתיקון העולם, ומסרבים להתפשר עם החסרונות והקלקולים, וחותרים ביתר סט לגאולת העולם. נמצא שהנס נועד לגלות ולפרסם שהשם הוא מנהיג העולם כולו, וראוי לכל בני האדם ללכת בדרכיו. פירוש המילה נס הוא פלא, וגם דגל מתנוסס. הנס הפלאי הוא כמו דגל שמתרומם ומתנסה לגובה רב, כדי שיראו אותו למרחקים, ועל ידו ידעו שהשם מנהיג את העולם וכל הכוחות בידו. וכפי שנאמר, נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. היינו נתן השם לרעיו נס כדי לאמת ולקשט את דבריו. כיוצא בזה, גם משמעות המילה אות היא סימן, וגם מופת פלאי, שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, שהאות הוא סימן להנהגה הכוללת של השם בעולם. אמונה, י"ח, הלכה ג' הניסים הגדולים הכרחיים לישראל. מעל ומעבר לכל הניסים, ניצבים שני הניסים הגדולים, שעל ידם התגלה השם לעולם, ובזכותם העולם קיים, יציאת מצרים ומתן תורה. גם אם האדם היה מנסה בכל כוחו להתבונן באור האלוהי הצפון בחוקי הטבע, בלא ההתגלות הניסית של מתן תורה לא היה זוכה להדרכה אלוהית ברורה, אודות האמונה והדרך לתיקון האדם והעולם, והיה מאבד את דרכו בסבך מצוקותיו ושאיפותיו. כמו כן, הבחירה האלוהית בעם ישראל לגלות את דברו לעולם, היא הבסיס לקבלת התורה, ובניסי יציאת מצרים התגלתה בחירה זו. לפיכך, בחירת ישראל ומתן התורה התקיימו באותות ובמופתים, כדי שידעו הכל כי הם קודמים לכל ענייני העולם על כל חוקי הטבע שבו, מפני שעל ידי ישראל והתורה מתגלית הנהגתו של השם בעולם. זהו שאמרו חכמים שיכול היה השם להוציא את ישראל במכה אחת או אף בדרך הטבע, אך כדי לגלות לישראל ולעולם את גדולתו וגבורתו שאין כוח שיכול לעמוד בפניו, היכה את המצרים בעשר מכות עד שנכנעו ושילחו את ישראל לחירות, שנאמר, והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ונאמר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ואף אחר שיצאו ישראל ממצרים, הקשה השם את לב פרעה שירדוף אחריהם, כדי להצילם בנס הגדול של קריאת ים סוף, שנאמר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. ונאמר, ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לכן, נצטווינו לזכור את יציאת מצרים בכל יום, ובשבתות, ובחגים, במזוזות ובתפילין, כדי שנזכור את האמונה שהתגלתה בניסים שעשה השם ביציאת מצרים. כמו כן, מתן תורה התקיים לעיני כל ישראל בקולות וברקים וגילוי ניסי עליון ונורא, עד שפרחה נשמתם של ישראל ולא יכלו להמשיך לעמוד בעוצמת הגילוי, וביקשו שמשה רבנו יאמר להם את המשך דברי השם, שנאמר, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ועל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. כל הניסים הגדולים והנוראים הללו נועדו לבסס את האמונה בהשם ובייעודם של ישראל, שנאמר, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. גם בתחילת המערכה על כיבוש הארץ, עשה השם ניסים גדולים לישראל, קרא בפניהם את הירדן, הפיל את חומת יריחו, והעמיד את השמש בגבעון, עד שיסיימו ישראל להכות את חמשת מלכי ההר, ואף שעיקר המצווה הייתה לכבוש את הארץ בדרכי הטבע, עשה השם את הניסים הללו כדי להודיע לישראל ולכל באי עולם כי במצוות השם ישראל נכנסים לארץ וחובשים אותה. אמונה, י"ח, הלכה ד', המעבר להנהגה בדרך הטבע. במדבר, ישראל התקיימו 40 שנה בדרך נס. ניזונו מהמן שירד מהשמיים, שנאמר, והיה אכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצפי השם יחיה האדם. שמלתך לא ולתה מעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. ובכל דרכיהם, השם שמר עליהם, והנהיגם, שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. אולם לאחר שהתגלה השם לישראל בדרך נס במדבר, הגיעה השעה הגדולה שישראל יתחילו לגלות את דבר השם בעולם בדרכי הטבע. לכן, ככלל, מעת שנכנסו ישראל לארץ, פסקו הניסים והחלו לנהוג בדרך הטבע, והוצרכו להיות אחראים על מזונם, לחרוש ולזרוע, לנטוע ולזמור, כדי לגדל במו ידיהם את פירותיה הקדושים של הארץ. בכך זכו לקיים את מצוות יישוב הארץ, ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, והחלו לקדש שם שמיים באופן הנעלה ביותר. כי כאשר השם מתגלה רק על ידי הנס, העולם נמצא בחושך, ורק כוכבי הנס מאירים מעת לעת. אולם כאשר השם מתגלה על ידי ישראל שהולכים בדרכיו בדרכי הטבע, הגילוי האלוהים ממלא את העולם כולו, ומתגלה כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. בשמיים, על ידי התורה והגילויים העליונים, ועל הארץ, על ידי בחירת האדם ללכת בדרכי השם ולגלות את דברו וברכתו בדרכי הטבע. המעבר מתקופת הנס לתקופת הטבע דומה למסלול חייו של האדם, שבילדותו הוריו דואגים לכל מחסורו, וככל שהוא גדל, הוא נעשה אחראי על חייו, וצריך לדאוג בעצמו לפרנסתו, ואם הוריו ימשיכו להאכיל אותו ולהלבישו, יהיה הדבר לא לגנאי. כך גם עם ישראל. בשלב הראשון השם דאג לכל מחסורם, כי הם המטפלת בבנה היונק, וככל שישראל גדלו והתבגרו, האחריות עברה עליהם, כדי שיזכו לגלות את דבר השם בעולם על ידי בחירתם ופועלם. לכן הצטוו ישראל לכבוש את הארץ בדרכי הטבע, וכל המפקדים שהיו במדבר הם מפקדים של יוצאי הצבא שצריכים לכבוש את הארץ. ובכך חטאו המרגלים, שפחדו ליטול על עצמם את האחריות לכבוש את הארץ בדרך הטבע. אמונה, י"ח, הלכה ה', השילוב בין נס לטבע. יהודם של ישראל ליישב את הארץ ולקיים את כל מצוות התורה בדרכי הטבע. אולם גם בעת שישראל הולכים בדרכי הטבע, עליהם לזכור את הניסים הגדולים שעשה להם השם. על ידי כך, יזכרו תמיד את השם בורא העולם ומנהיגו, שבמצוותו הם מיישבים את הארץ כדי לגלות את ברכתו לעולם. כמו האדם שצריך לזכור את התקופה שבה היה תינוק והוריו האכילו אותו והלבישו אותו ודאגו לכל צרכיו, ועל ידי כך כשיגדל, ישאב מזיכרונות ילדותו תעצומות נפש להיות אדם טוב ואחראי, להקים משפחה ולהוסיף את תרומתו לחברה ולעם, כך ישראל צריכים לזכור את הניסים הגדולים שעשה השם להם בצאתם ממצרים ובמדבר, ומתוך כך ישאבו תעצומות נפש ליישב את הארץ בדרכי הטבע ולגלות את דבר השם וברכתו לעולם. זהו שנאמר לישראל, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיו מרוויתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. והזהירה התורה שאם לא נזכור את ההשגחה הניסית של השם עלינו במדבר, יש חשש שהעיסוק ביישוב הארץ שמביא ברכה ומעצים מאוד את האדם, יגרום לכך שנתגאה ונשכח את השם ואת הייעוד המוטל עלינו, שנאמר, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ובעקבות זה נובד מעל הארץ הטובה. כדי שזה לא יקרה, הורתה התורה וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. דייק הרן ובער, שאם התורה הייתה רוצה להפחית בערך מעשה ידיהם של ישראל, הייתה אומרת, כי הוא הנותן לך חיל, אבל היא אמרה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ללמדנו שישראל בכוחם עושים את החיל, אלא שעליהם לזכור, כי השם נתן להם את הכוח הזה. ארץ ישראל היא ארץ הקודש, שבה דבר השם מתגלה דרך המציאות הטבעית. אולם כשישראל בגלות, כיוון שלא ניתן לגלות את דבר השם בתוך המציאות הטבעית, הקדושה מתגלה רק בנס שמעל הטבע, ואף קיומם של ישראל למרות כל הרדיפות הוא בנס. אבל זהו מצב של בדיעבד, וכפי שכתב מרן הרב קוק זצ"ל, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. אמונה, י"ח, הלכה וב, המשבר שאחר הנס. למרות שהניסים נצרכים כדי לגלות את כוחו של השם והנהגתו בעולם, בעקבות נס מתרחש בדרך כלל משבר, מפני שהדרך שקבע השם להתקדמות האדם היא בדרך הטבע, שבאופן זה הוא מתרגל להתקדם בזכות חריצותו ותושייתו, וניצל מהסכנות בזכות זהירותו. אולם כאשר הוא זוכה לברכה או הצלה בדרך נס, נוצר בר מסוכן בין מצבו מצד עצמו לבין מה שקיבל בנס, ועל כן קיומו תלוי על בלימה, וכל מה שיש בידו עלול להיאבד במהרה. כיוון שלא עבד בחריצותו ובתושייה כדי לזכות בברכה, הוא אינו יודע כיצד לשמור על הטוב שקיבל ולהמשיך להתקדם. כיוון שלא למד להתגונן מהסכנות, האיומים עליו יגדלו. לדוגמה, אדם שהתעשר בהדרגה על ידי עבודתו וכישרונו, למד במשך העבודה כיצד להתנהל עם כספו באופן אחראי. אבל מי שזכה פתאום בסכום עתק, אינו יודע כיצד לנהוג בו, ופעמים רבות הוא שוגה ומאבדו. וכן מנהיג שצמח בהדרגה, יודע כיצד להנהיג אנשים ולהוביל תהליכים. אבל מי שפתאום נבחר למנהיג, פעמים רבות שוגה ונופל. כך עם שניצח במלחמה בדרך נס, מסתבר שבמלחמה הבאה יובס, כי אויביו יתכוננו היטב למלחמה נגדו, ואילו הוא אינו יודע כיצד מכינים צבא מנצח. לפיכך, עדיף לישראל שלא להיעזר בניסים, ואם יצריכו לניסים, יתאמצו מאוד בדרכי הטבע כדי להיות ראויים למצבם בלא נס. אולם בפועל הנס עלול להאפיל על הטבע, ולכן הזוכים בנס נוטים למאוס בעבודה הקשה בדרך הטבע, שיוצרת התקדמות איטית, וטועים לחשוב שהמדרגה הראויה בעיני השם, שבני האדם יתפללו אליו ויקבו לנס, ועל ידי מאמצים קטנים יזכו להצלחות גדולות. כך, במקום להתמסר ללימוד התורה על כל חלקיה, ירבו ללמוד על הניסים הגדולים והתפעלו מהם. במקום להתמסר לקיום כל המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, יעדרו במנהגי חסידות ויתרשלו בשאר המצוות. במקום להתפלל להשם שיעזור להם להיות חרוצים בעבודתם בדרכי הטבע, יתפללו לנס, בניגוד להדרכת חכמים שהזהירו שלא לסמוך על הנס. וכן מצינו בתנך, שלאחר נס מתרחשת נפילה. וככל שהנס גדול יותר, כך הנפילה קשה יותר. כך גם הראה לדור יוצאי מצרים, שלא היה דור שראה ניסים ונפלאות יותר ממנו. אולם כיוון שזכה לגילוי אלוהי בנס בלא שהתעלה בכוחו עצמו בלימוד האמונה, כשל בחטא העגל, והועיל ולא התרגל להגשים את דברי התורה בדרכי הטבע, כשל בחטא המרגלים ונגזר עליו למות במדבר. לא זו בלבד, אלא שלדעת רבי עקיבא אין לדור המדבר חלק לעולם הבא. אמנם לדעת רבי אליעזר, למרות כישלונם, יש להם חלק לעולם הבא. נמצא שנס הוא כמו הלוואה בריבית גבוהה, ולכן מיד לאחר שזכה אדם בנס, עליו להתעזר בגבורה ובענבה ולתקן את עצמו בחריצות ולהרבות במעשים טובים, כדי שיהיה זכאי למה שקיבל במתנה על ידי הנס. אך אם לא יצליח, ישלם את מחיר ההלוואה בריבית, ורק הבאים אחריו יוכלו להתרשם מהנס באופן מאוזן, ויקבלו ממנו הערה אמונית שלא תגרום להם להתרשל מהעבודה בדרכי הטבע. אמונה, י"ח, הלכה זין, הניסים בימי משבר. כאשר ישראל בוחרים בטוב, הברכה שופעת בדרך הטבע. וכפי שלמדנו בתורה, שכאשר הולכים בחוקות השם, הגשם יורד בעיתו, והאדמה נותנת את יבולה. ישראל מתחזקים, ואויביהם נופלים לפניהם. כיוצא בזה, אצל האבות והאימהות, כמעט ולא מצינו ניסים. הם הלכו בדרכי השם, והשם עזר בידם. כך היה גם בימי שמואל, שלימד את העם ללכת בדרכי השם, וזכו לניצחונות על אויביהם בדרך הטבע. וכן בימי דוד ושלמה, זכו לברכה טבעית, ולא נצרכו לניסים. אולם כאשר ישראל חוטאים וכוחם חלש, הם נזקקים לניסים. כי הנס נועד להודיע את שמו של השם בעולם, כדוגמת הניסים ביציאת מצרים. או כדי להעניק עזרה כשאין דרך הצלה אחרת. כך בימי המלכים הרשעים שהנהיגו בישראל את עבודת הבעל, עמדו הנביאים אליהו ואלישה, ועשו ניסים גדולים, והעניקו לישראל אורכה כדי לשוב בתשובה. ואף שלא שבו בתשובה, ומלכות ישראל חרבה ועשרת השבטים גלו, נותרה לישראל מורשת חשובה מהניסים, שהשם הנהיג את העולם, ומתוך אהבתו לישראל עמו, שלח להם את נביאיו לנסות להושיעם. מתוך כך ידעו שכאשר יחזרו בתשובה השם יגאלם. כך גם נס ההצלה הגדול שנעשה לחזקיהו מלך יהודה הצביע על מצבם הירוד של ישראל תוך ניסיון לעוררם לתשובה. אך כיוון שלא שבו, תהליך החורבן נמשך, ורק הנס נותר כעדות לישראל עם הגלותם, שאם ידבקו בתורה, גם אם תארך גלותם, יעשה להם השם נס וישמרם. וכפי שאמרו חכמים, שבזכות לימוד התורה שהרבה חזקיהו, ניצלו מסנחריב, שהיה חזקיהו מספק לבתי המדרש שמן, כדי שיוכלו להדליק נרות וללמוד תורה בלילה, עד שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ. אמנם חזקיהו טעה בכך שמרד באשור לפני שתיקן את שחיתות השרים ואת החטאים שבין אדם לחברו. אולם כיוון שהרבה בתורה, זכה להינצל בנס, והנחיל בכך את מורשת ההישרדות על ידי הדבקות בלימוד התורה לכל ימי הגלות הארוכים והקשים. וכן אמרו חכמים, שלאחר שנחרב בית המקדש, הלכנו וירדנו מדחי אל דחי, ואין בנו אנשי מעשה, וגברו בעלי הזרוע, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. יש טועים לחשוב שזו זכות שאין לעם ישראל על מי להישען זולת על אביהם שבשמיים. אולם חכמים התכוונו לומר ששיא הירידה של עם ישראל, כאשר אין בידם כוח להתקיים מעצמם, ורק על ידי נס הם מתקיימים. אכן קיומו של עם ישראל בגולה הוא בנס, שכן מדרך הטבע, עם שגלה ממקומו נטמע בעמים אחרים. קל וחומר כאשר בגלותו הוא מפוזר מפורד, הוא ממשיך לנדוד מארץ לארץ, והעמים השונים רודפים אותו על דתו ועל היותו משונה מהם. נס קיום העם היהודי בגלות אומנם מתרחש בדרך הטבע, אולם במבט ארוך הוא מעל ומעבר לניסים הרגילים, והוא התקיים על ידי הדבקות בתורה ובמצוות. שעל ידם ישראל שמרו על זהותם ואמונתם בגאולה. כיוצא בזה מצינו מופתים שעשו צדיקים בגולה כדי לעזור לאנשים פרטיים בעת צרתם, וככל שהמצב היה קשה, כך רבו סיפורי המופתים. לעומת זאת, חיי עם ישראל בארץ ישראל מתנהלים בדרך הטבע, באופן שכאשר הם הולכים בדרכי השם, הברכה האלוהית שופעת בלא צורך בניסים. אמונה, י"ח, הלכה ח' ארבעה מלכים. אמרו חכמים, ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה, לא טבע זה, ואלו הם, דוד ועשה ויושפט וחזקיהו. דוד המלך התפלל להשם וביקש, ארדוף אויביי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם. כלומר, ביקש שהשם יסייע לישראל להקות את אויביהם מכה ניצחת באופן טבעי, והשם סייע בידו, והיקה את כל אויביו. והניח את הבסיס למלכות יהודה וישראל למשך יותר מ-400 שנה. כ-60 שנה אחר מות דוד המלך, מלך עשה ביהודה, וכשעלה נגדו זרח הכושי ממצרים בחיל גדול מאוד, חשש והתפלל להשם שיעזור לו בדרך נס. אמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם, ואתה הורגם, ונענה לו הקדוש ברוך הוא והרג באויביו. אולם לאחר מכן, עשה לא הצליח להמשיך בדרך הרוממה, וכאשר ישראל וארם עלו עליו למלחמה, במקום לבטוח בהשם ולנצחם ולאחד מחדש את מלכות יהודה וישראל, נטל את כל אוצרותיו ואוצרות המקדש, כדי לשחד את ארם שיעברו לצידו ויהרגו בישראל. וכשהנביא הוכיחו על כך, הענישו והשפילו. גם את העם נגס ורצץ. לבסוף התייסר במשך שנתיים מכל יקשה ברגליו, ומת. יושפט בנו שמלך אחריו הלך בדרכי השם, אך בעקבות הגררותו אחר בית אחאב, צבאו הוקה ונחלש, וכאשר עלו עליו למלחמה, מואב, עמון ובני סעיר, התיירה מאוד, כי לא נותרו לו חיילים לעמוד מולם. אולם יושפט התחזק באמונה, ועורר את העם לומר שירה להשם ולהתפלל על נס, וביקש מהשם, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה, ואתה הורג באויביי. ונענה לו הקדוש ברוך הוא, והרג באויביו. בעת שאמרו את השירה, התעוררה קטטה במחנה האויב, ושלושת העמים החלו להילחם זה בזה, עד שרבים מהם מתו, והנותרים ברחו והשאירו שלל רב. היה זה נס עצום, אולם הבעיות שהובילו למשבר שהצריך את הנס, לא תוקנו. כפי שלמדנו, כגודל הנס, כך גודל הפורענות הצפויה לבוא אחר כך. תוך 4 שנים אחר מות יהושפט, כל זרעו הושמד על ידי עתליה, ורק בן אחד קטן ושמו יואש שרד, וממנו נמשכה שושלת בית דוד. כ-140 שנה אחר יהושפט, מלך ביהודה המלך חזקיהו, שהיה מהצדיקים שבמלכים. הוא ביטל את העבודה זרה שהעמיד אביו אחז במקדש, הוא חיזק מאוד את עבודת המקדש ואת לימוד התורה, במיוחד בהלכות טומאה וטהרה. אולם למרות שהמצב המוסרי של השרים והעם היה עדיין בשפל, טעה למרוד באשור. האשורים עלו על יהודה והחריבו את עריה, הרגו מאות אלפי יהודים ועלו על ירושלים לחובשה. המצב היה נואש, חזקיהו זעק אל השם ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. בלילה יצא מלאך השם והיכה במחנה אשור 185,000, והנותרים חזרו בבושת פנים לאשור. לא היה נס הצלה גדול מזה. אולם כפי שלמדנו, כגודל הנס, כך גודל הפורענות העומדת לבוא אם לא יצליחו לתקן את כל הנצרך. חזקיהו אמנם ניסה לתקן, אבל התיקון לא היה מספיק, והנביא ישעיה נשלח להודיע לו על החורבן והגלות הצפויים ליהודה וישראל, ועל כך שצאצאיו יהיו סריסים באחד מלך בבל. החורבן בפועל הגיע כעבור יותר מ-100 שנה, אולם התברר שהנס לא הועיל. מנשה בנו של חזקיהו, שנולד אחר הנס הגדול ובזכותו, הרשיע יותר מכל מלכי יהודה, ובימיו נחתמה גזירת החורבן והגלות על יהודה. שוב למדנו שהברכה שמגיעה בדרכי הטבע על ידי בחירה בטוב, עדיפה על ברכה שמגיעה בדרך נס, וכדרכו של דוד המלך, שלא היה מלך שהתפלל להשם יותר ממנו, אבל תפילתו הייתה שהשם ייתן לו כוח להכין את צבאו ולנצח את אויביו במו ידיו. זו הדרך הרוממה לגילוי האמונה, שעל ידה הרעיון האלוהי מתגלה דרך כל הכוחות הטבעיים. אמונה, י"ח, הלכה ט', המצוות צריכות להיעשות בדרך הטבע. המצוות צריכות להיעשות בדרך הטבע, וכפי שבאר הרמב"ן, שעל כן ציווה השם את משה לספור את יוצאי הצבא בישראל לקראת מלחמת כיבוש הארץ, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000. לכן גם היו צריכים לשלוח מרגלים לקראת כיבוש הארץ, כי אין לסמוך על הנס, אלא יש לקיים את המצווה כדרך הטבע. כי הנס נעשה כדי להודיע את הנהגת השם בעולם, כפי שהיה ביציאת מצרים ומתן תורה, או לשם הצלת ישראל כאשר אין דרך אחרת. ורק מצווה אחת ישנה, שבה התורה סומכת על הנס, והיא מצוות בדיקת הסוטה על ידי המים המעררים, כדי ללמדנו את גודל ערך קדושת המשפחה, ואף בדיקה זו הייתה מתקיימת בישראל, רק ביותם שומרים עצמם בקדושה ושרתה ביניהם השכינה. אבל מעת שרבו הנואפים, פסקו מי סוטה לבדוק את הנואפות. כיוצא בזה אמרו חכמים, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, ומהם שלא הסריח בשר הקודש מעולם. אף על פי כן, לא הכינו שולחנות זהב או כסף להנחת הבשר, שמא יסריח, אלא הכינו לכך שולחנות של שיש. נס נוסף שהיה במקדש, שלא ראה כהן גדול קרי בליל יום הכיפורים, אולם התאמצו מאוד להשאירו ער כל הלילה, כי אין סומכים על הנס. עוד אמרו, שעל ידי נס, לחם הפנים נותר חם וטרי לאחר שבוע, אך תרחו להניחו באופן שמונע את עיפושו. על עצם העניין שהיו בבית המקדש 10 ניסים, באר המהר"ל, שהואיל ובית המקדש הוא קדוש ומובדל מהטבע, הכרחו שיהיו בו ניסים. אף הניסים הגדולים שנועדו לגלות את דבר השם בעולם, הקפיד השם שהתרחשו לאחר התעוררות של ישראל, כדי שיהיו שותפים בהוצאתם לפועל, ולא ייתו לחשוב שאין ערך למעשיהם. לכן יציאת מצרים התקיימה לאחר שישראל הסכימו לסבוח להשם את אלילי מצרים, וכן אמרו חכמים שקריעת ים סוף התרחשה אחר שנחשון בן עמינדב החל להיכנס לים, וכן מתן תורה היה אחרי שישראל אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. גם בתפילה מתפללים על דברים שיכולים להגיע בדרך הטבע ולא מבקשים על ניסים. לכן, גם כאשר נצרכו מאוד למים, קבעו תענית לתפילה על הגשמים בזמן שיש עוד סיכוי שירדו, עד חצי חודש לפני חג השבועות, ולא לאחר מכן, כי אז ירידת הגשמים היא בדרך נס, ואין מתפללים על מעשה ניסים. וכן בכל העניינים שהאדם נצרך, לא יתפלל שיעשה לו השם נס שלו כדרך הטבע. אמונה, י"ח, הלכה י', הביטחון בהשם. מכלל מצוות האמונה, שיבטח אדם בהשם שכל מה שקורה לו הוא מעט השם ולטובה. וכן נאמר, ביטחו בהשם עד עד, כי ביה השם צור עולמים. ברוך הגבר שיבטח בהשם, והיה השם מבטחו. בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. אין הכוונה שיבטח האדם שהשם יענה תמיד לבקשותיו, אלא שיבטח בהשם שמנהיג את עולמו בצדק, וגם הדברים הרעים שקורים לו הם לטובתו. לעתים כדי להענישו ולחפר על חטאיו, ולעתים כדי לנסותו ולרוממו. לפיכך, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. דרשו חכמים, ובכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. וכן נאמר, באלוהים העלל דבר, בהשם העלל דבר. דרשו חכמים, בהשם העלל דבר, זו מידה טובה. באלוהים העלל דבר, זו מידת פורענות. וכפי שהיה רגיל נחום איש גם זו לומר על כל דבר רע שקורה לו, גם זו לטובה. ואף תלמידו רבי עקיבא אמר, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד, כל שעושה השם לטובה עושה, וכך נהג בעצמו. מכלל המצווה, שיבטח בהשם שמנהיג את עולמו בצדק, ואם יבחר בטוב, יזכה לשכר, ואם יבחר ברע, יענש, וגם זה לטובתו, כדי לזכחו ולעוררו לחזור בתשובה. ואף אם לא יחזור בתשובה ויענש בגיהינום, גם זה לטובה, כדי שיזדכך ויוכל לעלות לגן עדן. ואף אם הוא מהרשעים שמתקלים בגיהינום ונשמתם נעשית אפר תחת כפות רגלי הצדיקים בגן עדן, גם זה לטובתו, שעל ידי כך יסתלקו קלקוליו מהעולם, ומתוך כך יזכה לבסוף להתחיות. אמנם ככל שיבחר בטוב, כך השם יעזור לו יותר להצליח, ובמיוחד כאשר הוא הולך לקיים מצווה. וככל שהמצווה גדולה יותר, כך חשיבות הביטחון בהשם בעת קיומה גדול יותר. לפיכך, כאשר חיילי ישראל יוצאים להילחם מלחמות השם באויביהם, ומקיימים בכך שתיים מהמצוות החשובות שבתורה, יישוב הארץ והגנת ישראל מיד צר, צוותה אותם התורה שלא לפחד, אלא לבטוח בהשם, שמתוך שיתחזקו בקיום מצוות המלחמה, בתושייה ובגבורה, ינצחו את אויביהם. וכפי שנאמר, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. ונאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. אמנם, כאשר ישראל חוטאים, הם נענשים, ואויביהם מנצחים אותם, כפי שנאמר בפרשת הקללה, ונגפתם לפני אויביכם. ואזי, אם יבטחו בהשם שלמרות אבונותיהם ינצחו, לא יהיה לביטחון זה על מה לסמוך. וכפי שהיה בימי חזקיהו, שטעה לבטוח בהשם ולמרות באשור, למרות השפל המוסרי במצוות שבין אדם לחברו ושחיתות השרים. וכן בימי המלך יושיהו, הנביא ירמיהו, הורה לו שלא לצאת למלחמה בצבא המצרי שעבר בארץ ישראל, מפני שחטאי העבודה זרה עוד לא תוקנו כראוי. ויושיהו, שסבר שכבר החזיר את דורו בתשובה כראוי, בטח בהשם, ויצא להילחם, והובס, ומת. וכן בימי המלך צדקיהו, נביאי השקר קראו לעם לבטוח בהשם ולמרוד בבבל. וירמיהו ניבא בשם השם שלא ימרדו, והסוף היה שמרדו והמקדש נחרב. בעין נביא, על עם ישראל ינהוג כפי הדרכת התורה, שציטה לצאת למלחמה כדי להגן על ישראל מאויביהם, וכדי לרשת את הארץ, כאשר יש סיכוי סביר לחובשה ולהגן עליה. ואזי מצווה להתחזק בביטחון בהשם, שהואיל והחיילים מקיימים מצווה, השם יעזור להם לנצח את אויביהם. ואם חס ושלום לא נהיה ראויים, נדע שגם הכישלון הוא לטובה, כדי שנערוך חשבון נפש, ומתוך אהבת העם והארץ, נתחזק בתורה ובמצוות, עד שננצח את כל אויבינו ונזכה לגאולה. אמונה, י"ח, הלכה י"א, השתדלות וביטחון. צריך אדם לעבוד בחריצות כדי להתפרנס בדרכי הטבע, והתפלל להשם שישלח ברכה בכל מעשי ידיו, שנאמר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אמרו חכמים, וברכך השם אלוקיך יכול בטל, תלמוד לומר, בכל אשר תעשה. אם עושה אדם, הרי הוא מתברך, ואם לאו, אינו מתברך. וכן בכל מקום בתורה שבו נאמר שאם ישראל ישמרו את המצוות יזכו לברכה, הכוונה לברכה שבאה בדרך הטבע, על ידי פועלו של האדם. וכן בספר משלי, שלמה המלך משבח את העובדים בחריצות, ומגנה את העצלים בעבודתם. כלומר, הביטחון בהשם הוא שאם ישתדל לעבוד בחריצות ובתושייה כדי להוסיף טובה וברכה לעולם, השם יעזור לו. לפיכך, המתרשל ואינו עובד לפרנסתו, חוטא למשפחתו, וגם חוטא בכך שאינו מגשים את ייעודו כאדם לעסוק ביישובו של עולם, שנאמר לעובדה ולשומרה. וכיוון שהוא חוטא, יענש בעולם הזה ובעולם הבא. העונש הפשוט בעולם הזה, שיהיה עני, ולעיתים מתוך עוניו, יתפתל החטא בחטאים נוספים כגניבה והונאה, ואזי עונשו יהיה יותר חמור. ואם יחטא שלא לעבוד מתוך טעות בדברי תורה, גם יחלל את השם. וכפי שכתב הרמב״ם, שהמתפרנס מן הצדקה כדי ללמוד תורה, חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת וגרם רע לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. אמנם היו מגדולי ישראל שהדגישו יותר את ערך הביטחון, שיבטח אדם בהשם שישלח לו את מזונותיו, כי מזונותיו קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, והצורך בעבודה הוא מפני שאחר חטא אדם הראשון גזר השם על האדם שלא יקבל את פרנסתו בלי השתדלות מסוימת. אולם נראה שדבריהם נאמרו על מצבם הראי של ישראל בגולה, שממילא כל מה שיצברו בגולה, מסתבר שלבסוף יילקח מהם על ידי משעבדיהם, ואם לא יילקח, יגרום להם להשתקע מדי בגלות, ולכן די להם בהשתדלות שיש בה כדי קיומם, וכך מיד כשיוכלו לעלות לארץ, לא יקשה עליהם לעזוב את רכושם, ויעלו לארץ ישראל, שבה עבודת הפרנסה היא מכלל מצוות יישוב הארץ. ואין לטעון שאויל ואדם עוסק בתלמוד תורה ובדבר מצווה יוכל לסמוך על הנס ולהתרשל בפרנסתו או בשמירת נפשו מסכנה. שכן מצינו שגם גדולי ישראל עבדו לפרנסתם, כדוגמת בועז שהיה זורה שעורים בגורן. כמו כן, אסור לאדם לסמוך על השם שיעזור לו ויציל אותו מהסכנות, אלא מצווה עליו לשמור את נפשו מהן. ואף ההולך לדבר מצווה גדולה, כאשר הסכנה מצויה, אינו יכול לסמוך על עזרת השם, אלא חובה עליו לשקוד ככל האפשר כדי למעט את הסכנה. וכפי שלמדנו משמואל הנביא, שאחר שציווה אותו השם למשוח את דוד, אמר לה השם, איך אלך? ושמע שאול והרגני, והורה לו השם לסבוח שם זבח, כדי להסתיר בכך את מטרת בואו, שנאמר, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת, לסבוח להשם באתי, וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. אמונה, י"ח, הלכה י"ב, הגאולה בדרך הטבע. גאולת ישראל, היינו קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, צריכה להתקיים בדרך הטבע, שכן מצוות העלייה לארץ וההתיישבות בה היא מצווה מעשית, שצריכה להתקיים על ידי כלל ישראל, שצריכים לנחול את הארץ ולהכיל עליה ריבונות ישראלית, ועל ידי כל יחיד ויחיד מישראל, שצריך לגור בארץ ולעסוק ביישובה. נמצא שהחטא שגורם לעיכוב הגאולה, הוא ההתרשלות הלאומית מארגון קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, והתרשלות כל יחיד מישראל מהעלייה לארץ וההתיישבות בה. וכן מצינו בגאולה השנייה, בימי החזרה מבבל והקמת בית המקדש השני, שרוב ישראל לא עלו לארץ, ולכן עם ישראל לא הצליח להשיג ריבונות על הארץ, ולא שרתה השכינה בבית המקדש, ולא התחייבנו בתרומות ובמעשרות ובשביעית מהתורה. לכן אמר ריש לקיש שהוא שונא את בני בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, שבעת ים השראת השכינה במקדש הייתה חלקית, היישוב בארץ היה חלש, ולבסוף בית המקדש השני נחרב, וישראל יצאו שוב לגלות ארוכה. גם מגלות זו צריכים ישראל להיגאל בדרך הטבע, שכן ציווה השם את ישראל ליישב את הארץ בדרך הטבע, וככל שיעסקו יותר במצווה זו, כך גאולתם תהיה מהירה יותר ומייסרת פחות. ועל זה אמרו חכמים, שאם יזכו ישראל, תבוא הגאולה במהרה ובנחת בדרך של אחישנה. היינו, מתוך התעוררות אמונית, אנשי הרוח והמעשה התאחדו למציאת הדרכים לקיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, תוך התחשבות בכל הקשיים המדיניים, החברתיים והכלכליים, שכן מצוות יישוב הארץ היא מצווה שצריכה להתקיים בתוך המציאות הממשית. אך אם לא יזכו, תבוא הגאולה לאחר זמן רב ובייסורים גדולים, בדרך שנקראת בעיתה. כלומר, מתוך הקשיים הנוראים שילכו ויתגברו בגולה, יהודים יברחו לארצם, וממשבר למשבר יתקדמו ביישוב הארץ, עד שלבסוף גם ישובו אל התורה והמצוות. וכפי שאמרו חכמים, שאפשר שהגאולה תבוא לאחר שהקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירה למוטב. ואפשר שהגאולה תבוא בשילוב של ביתה חישנה, וכפי שסבר הגרא שיהיה. וכך אכן קרה בדורות האחרונים, שמתוך שילוב של גזרות שהלכו וגברו, עם התעוררות לקיום מצוות יישוב הארץ, יהודים החלו לעלות לארץ כדי לבנותה, והיישוב הלך וגדל, עד שקמה התנועה הציונית, שהחלה לפעול גם בדרכים דיפלומטיות להשיג תמיכה מאומות העולם להקמת מדינת ישראל. ואחר כך, בעקבות השואה, העם היהודי התעורר להבין שמוכרחים להקים את מדינת ישראל. וכך אנחנו הולכים ומתקדמים בעקבות משברים ואתגרים. כתב מרן הרב קוק, שואלים, במה זכה דורנו לגאולה? התשובה הפשוטה היא, הוא זכה מפני שעסק במצווה היותר גדולה שבכל המצוות, במצווה השקולה ככל התורה כולה, מפני שהוא עסק בגאולת ישראל. ולא רק עסק, אלא הוא עוסק ויעסוק בלא הרף בגאולתו. וכוח אלוהי זה מרוממהו ומסגבהו בישועה. אמונה, י"ח, הלכה י"ג, הוויכוח על גאולה טבעית. יש טוענים שאומנם נכון שעיקר הגאולה הוא קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, אלא שהם צריכים לבוא מאת השם באותות ובמופתים. וכן למדו מפשט הפסוקים, שהשם הוא שיקבץ את הגלויות ויישב את הארץ, שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ואת טבעך וירבך מאבותיך. וכן נאמר, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. וכן בפסוקים נוספים בתורה ובנביאים. אולם כוונת התורה שהשם יעזור בידי ישראל לקיים את המצווה, שכן בלא עזרת השם שום מאמץ אנושי לא יישא פרי. וכדרך שאנו מברכים את השם על הלחם, המוציא לחם מן הארץ, והרי האדם הוא שתורח על הלחם, בחרישה, הזריעה, הקצירה, הדישה, הזריעה, ברירה, התחינה, לישה ואפייה. אלא שהואיל והשם ברא את האדמה ואת האדם, את החיטים ואת התכונות המאפשרות ליצור מהן לחם, נחשב שהשם הוא המוציא לחם מן הארץ, הרי שעל האדם לזכור תמיד שהשם הוא שנתן לנו את היכולת להבין ולפעול, ותפקידנו ליישב את הארץ בדרכי הטבע עם הכוחות שהשם נתן לנו. ואם לא נבער כך, נבטל חס ושלום את המצווה שציבה השם את ישראל ליישב את הארץ, שנאמר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ, ונאמר, וירשתם אותה וישבתם בה. וכן כתב הרב צבי הירש קלישר בספרו דרישת ציון, גאולת ישראל אשר אנחנו חוכים, מחכים לה, אל יחשוב החושב כי פתאום ירד השם יתברך שמו משמיים ארץ, למור לעמו צאו, או ישלח משיחו כרגע מן השמיים, לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ויקבצם ירושלימה, ויעשה לחומת אש ומקדש אל ממרומים ירד. אלא הגאולה תבוא על ידי שישראל יתעוררו לעלות לארץ וליישב אותה, ומתוך כך יתקיימו בנו כל דברי הנביאים. וכן מצינו שרבים מחכמי ישראל, ובראשם רבי עקיבא, קיוו שבר כוכבה יהיה המשיח, ואם הגאולה תלויה בניסים, לא היה אפשר להעלות על הדעת שבר כוכבה יהיה המשיח, שהרי כל פועלו למען עצמאות ישראל היה בדרכי הטבע. וכן כתב הרמב״ם, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משניה, והוא היה נושא כליו של כוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. אמונה, י"ח, הלכה י"ד, תהליך התשובה והגאולה. מעיון בדברי התורה, כפי שלימד הרב צבי יהודה הכהן, למדנו שתהליך הגאולה יתרחש באופן שבתחילה ישובו ישראל לזהותם היהודית, יעלו לארץ וישבו אותה, וזה נקרא ושבת עד השם אלוקיך, ולא עד בכלל, ומתוך כך ימשיכו להתקדם עד שישובו בתשובה שלמה אל השם אלוקיך, שנאמר בפרשת ניצבים, והיה אך יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך לזהות היהודית, ושמעת בקולו להתעורר לחזור לארץ ישראל ולישבה, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבביך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, והטיבך וירבך מאבותיך. מתוך כך יתחיל תהליך תשובה רוחני. ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, להווה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מתוך כך נזכה לניצחונות גדולים על שונאינו, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. מתוך כך נמשיך לשוב יותר לקיום כל המצוות. ואתה תשוב ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונזכה לתוספת ברכה. ואותירך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, בפרי ותנך ובפרי ואמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כל זאת בזכות שנשוב אל השם בתשובה שלמה. כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. וכן למדנו ביחזקאל, שגם אם ישראל לא יחזרו בתשובה, לא ניתן יהיה להמשיך לעד את חילול השם הנמשך כל ימי גלותם. באמור הגויים, אם השם הוא האלוקים, איך ייתכן שעמו מושפל ומדוקה וארצו חרבה? לכן, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. ואחר כך, יעורר השם את ישראל לשוב אליו, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. אמונה, י"ח, הלכת תתוו, קידוש השם בדרך הטבע ובדרך נס. יש טוענים שהגאולה צריכה לקדש שם שמיים, ואם תהיה בדרך הטבע, לא יהיה בכך קידוש השם, כי רק על ידי אותות ומופתים הוא יתקדש. אולם האמת שקידוש השם הגדול הוא כאשר בני ישראל הולכים בדרכי השם, והשם מברך את מעשי ידיהם בדרך הטבע, וכפי שמבואר בתורה. כי אז השמיים והארץ מתחברים, וברכת השם שופעת בכל, וכל הבריאה אומרת שירה, ומתגלה כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וכפי שכתב רבי דוד טבל, שכאשר השם מנהיג את העולם בדרך נסתרת תחת כנפי הטבע, זוהי ההנהגה העולה על כולנה, בשולחו הברכה במעשה ידיהם, כאשר היה העניין במלחמותיו של דוד. והיה בזה קידוש השם יותר גדול מאשר בנס שעשה השם לחזקיהו במלחמתו בסנחריב. לכן דוד המלך לא ביקש מהשם שיעשה לו נס, כי דוד המלך עליו השלום שער בנפשו כי הוא נכון ומעוטד להיות מרכבה לקבלת השפע, אף ביצוריו, אורכיו וגידיו החומריים, והרצון שיהיה הוא בעצמו המכה אותם, והיא הגדולה שבמעלות. שני פירושים נאמרו לכך שהנביאים תיארו את הגאולה בדרך נס, ושניהם אמת. האחד, לבאר בכך שהשם יעזור לישראל להצליח לעלות לארץ וליישבה, והצד הניסי שבתיאורים נאמר בלשון משל, כדי לתאר את גודל הפלא של קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, שהייתה שממה וחריבה, ותהפוך לפורחת ומשגשגת, מה שלא הראה לשום עם ולשום ארץ. וכן מה שנאמר שיגור זאב עם כבש, היינו שרשעי העולם שנמשלו לזאבים לא ירשיעו להרוג. השני, התיאורים הניסיים נאמרו על העולם הבא שלאחר ימות המשיח והגאולה, שהוא אכן מעל ומעבר לטבע העולם הזה וכולו נס עבורנו. זהו שאמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. הרי שגם בימי הגאולה, עולם כמנהגו נוהג, אלא שישראל בני חורין בארצם ויכולים לבחור בטוב, ורק לאחר מכן בעולם הבא, הטבע כולו ישתכלל ויתעלה. אמנם לעתים מצינו בדברי ראשונים ואחרונים שכתבו על הגאולה הקרובה שתתקיים בדרך נס, בניגוד למצוות יישוב הארץ, שכפי שלמדנו היא מצווה מעשית שצריכה להתקיים בדרך הטבע, ובניגוד לייעודם של ישראל לגלות את דבר השם בדרכי הטבע. ואולי חששו שמה יתייאשו ישראל מגאולתם, אחר שנראה היה לכאורה שאין סיכוי לפעול למען קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ, ולכן עודדו את רוחם בתקווה לגאולה ניסית שמעל הטבע. ויש בזה אמת, כי גם כאשר הגאולה מגיעה מתוך ייסורים ובדרך הטבע, יש בצד נס שלא יאמן. אולם כשם שעזרה ניסית דומה להלוואה בריבית גבוהה, כך העידוד שמעודדים את ישראל בתיאורי הגאולה הניסיים הוא כמו הלוואה בריבית, שהתשלום עליה גבוה מאוד, שכן מרוב דיבורים על גאולה ניסית, נשכחה המצווה לעשות הכל כדי לעלות לארץ ולהשווה. וכך כאשר ניתן היה לעלות לארץ, נשארו בגלות, והגיעו עלינו צרות גדולות ונוראות, השואה, שלטון הרשע הקומוניסטי וההתבוללות. ייתכן שלא הייתה ברירה, ובלא תקוות הנס לא היינו שורדים, אולם המחיר של ההישענות על הנס היה כבד מנסו. אמונה, י"ח, הלכת את זין, הברכה האלוהית בדרכי הטבע. נתאר את הברכה והגאולה שיכולה להגיע בימינו בדרך הטבע על ידי הליכה בדרכי השם. מתוך הכרה בערך התורה בישראל, עם ישראל יתחזק באמונה וברצון להוסיף ברכה לעולם, ויהודים רבים יעלו לארץ. מתוך הבנת ערך קדושת המשפחה, רבים יתחתנו בשמחה ובאהבה, ויגדלו ילדים רבים בבתים מטפחים. בזכות הרצון לקיים את מצוות יישוב הארץ, ארץ ישראל תיבנה לאורכה ולרוחבה. בזכות הרצון לקיים את מצוות הגיוס לצבא, מצבה הביטחוני של מדינת ישראל ישתפר. בזכות ערך הלימוד, רבים ישקיעו יותר שנים בלימודי המקצוע המתאימים להם, ואיכות עבודתם תשתבח. מתוך הכרה בערך המדע, רבים יגיעו להישגים לימודיים טובים, ויצמחו בישראל מדענים פורצי דרך. בזכות ההכרה בערך העבודה והתרומה ליישובו של עולם, העובדים יסמכו בעבודתם ויעבדו בחריצות. בזכות ערכי היושר והאמת, המשקיעים והסוחרים יהיו יותר ישרים, ויהיה יותר משתלם לעשות עסקים בישראל ולרקום שותפויות לפיתוח החברה והכלכלה. בזכות לימוד התורה בשבתות ובחגים ובקביעת עיתים בימות החול, יתחזקו תמיד בכל הערכים הללו, ויזכו ליותר השראה בפיתוח ויצירתיות בכל מעשיהם. מתוך שביתת השבתות והחגים, התפילות החגיגיות והסעודות הטובות בחיק המשפחה, יתחזקו בערכי האמונה והחסד. מתוך כך, רבים ישקדו לפתח דרכים ואמצעים לעזור לנכים ולפצועים בגופם ובנפשם, וכישרונם של כל אלה שבגלל מוגבלויות שונות נעלם, יתגלה ויתרום לחברה תרומה חדשה ומקורית. בזכות ההתקשרות לערכי התורה והמוסר, העם יבחר מנהיגים טובים וישרים שינהיגו את ישראל להגשמת כל ערכי התורה. בזכות כל הטוב הזה, תקום חברת מופת משגשגת. התמ"ג השנתי של מדינת ישראל יצמח יותר משאר המדינות המפותחות. הפיתוח המדעי לטובת האנושות יתקדם יותר משאר המדינות המפותחות. הצמיחה הדמוגרפית המבורכת תימשך בעקביות. ועם ישראל היושב בארצו ימנה עשרות מיליונים ויוביל את העולם מבחינה ערכית, מדעית וכלכלית. מתוך כך, כל היהודים שנותרו בתפוצות ישתוקקו לעלות ולהצטרף להצלחה, ואף צאצאי ישראל שעבדו לנו בלחץ ייסורי הגלויות יבקשו לברר את שורשיהם ולשוב לעמם ולארצם. ועם גדול עצום ורב יבשר אמונה וצדק לעולם, יסלול דרכים לחינוך מוסרי ולפיתוח אינטלקטואלי לטובת האנושות. יחדש שיטות וטכנולוגיות לאריכות ימים ולאיכות חיים. וכפי שאמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, באופן טבעי, לאור אמונת ישראל, יבחרו בני האדם בטוב ויבערו את הרשעה, ולא ישעבד איש את רעהו, וכל הכישרונות האנושיים ינותבו להוספת טובה וברכה. והתקיימו בנו דברי הנבואה, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, ושפעת בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.